אוונגליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים, אתכם ישראל גליס ובני ברק, כי יצאתי על ההפקה והוריה שמביא לכם את הדברים בכישרון רב. הנה קרבה שנת השבע, ובימים הקרובים ניצד בגאון לקבל את פני השנה החדשה, שנת השמיטה. שנת השמיטה מדברת עלינו המון. ישנו סיפור מעניין על החזון איש, שבערב ראש השנה, ממש בכמה דקות לפני כניסת החג, הוא יצא מהבית לכיוון בית הכנסת, הוא נשכב על הרצפה ונתן נשיקה על אדמה ואמר, גוד שבס ארץ, שבת שלום ארץ. השבת שלום, נכנס השבת לארץ ישראל. אז אנחנו בתוכנית הלילה שלנו נעסוק בשמיטה מהצד ההיסטורי שלה. נדבר עם אנשים שעוסקים בהיסטוריה של ימי השמיטה בארץ ישראל. אנחנו לא מדברים על אגודות וכל מיני ארגונים ועמותות שעוסקים בשמיטה של היום, אלא אנחנו מדברים על היסטוריה. איתנו יהיה הרב דוקטור בועז אוטרר, מראשי היישוב הר ברכה, שחקר את ימי ארץ ישראל, והדברים הודפסו בשני ספרים בשנה השביעית. הרב חנוך דרינגר על השמיטה בממלכת עוז והדר, הרב יעקב גרינצייג על דמות מעניינת הרב יונתן אבלמן מביאליסטוק והקשר שלו לרבני ירושלים. אנחנו כבר בסוף ימי חודש אלול, נשמע לחנים לאורך התוכנית של רב רוחבר מקמניץ. אנחנו פותחים עם דברים לראש השנה מהדיין הגדול הרב הגאון רבי יאיר לרנר. שליטה, בבקשה.
ערב טוב לכל המאזינים. בעוד כמה ימים אנחנו נהיה בעיצומם של ימים נוראים. ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, הושנה רבה ושמחת תורה. בשביל לעמוד על הימים הנוראים, אולי נתרכז בראש השנה ויום כיפור בתחילה, ונעיין בכמה סוגיות. הגמרא מביאה בכמה מקומות, במסכת מגילה ובראש השנה, שקוראים בתורה את פרשת העקדה בראש השנה, לאחר מכן קוראים את והשם פקד את שרה, פקידת שרה, וגם מפטירים והאיש אחד מן הרמתיים, שזה ההפטרה שמספרת על חנה, וגם מפטירים ביום השני את רחל, מצא חן במקום, כה אמר השם, מצא חן במדבר, כל ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבקה על בניה, כה אמר השם, איני קולך מבכי. והגמרא אומרת, מדוע מפטירים דווקא בפרשיות האלה, ומדוע קוראים את הפרשות האלה? מסבירה הגמרא, לפי שבראש השנה נפקדו שרה, חנה ורחל. ולכן הגמרא בברכות אומרת, 9 ברכות לראש השנה כנגד, מי אמר רבי יצחק? כנגד 9 הזכרות שאמרה חנה בתפילתה. דאמר, אמר בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה. השולחן ערוך גם כן פוסק, כפי שהגמרא מביאה, באור החיים בסימן תף קוף פי דלת, בסעיף ב' שקוראים בתורה את והשם פקד את שרה ומפטירים, והי איש אחד מן הרמתיים, וביום השני קוראים את פרשת העקדה, ומפטירים, כה אמר השם מצא חן במדבר, כה אמר השם כל ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, כה אמר השם איני קולך מבכי, כותב המשנה ברורה בסעיף קטן ו', לפי שבראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה. המעניין הוא שבמקומות האלה, בשלושת המקומות האלה, מוזכר המונח בכי. אצל שרה לא מוזכר במפורש בתורה שהיא בכתה, אבל פרקי דרב לזר מביא ששב אברהם מהר המוריה, חרה אפו של סמאל, ובא ואמר לשרה, לא שמעת מה נעשה בעולם. לקח אברהם את יצחק ושחתו, התחילה שרה לבכות ומייללת, 3 יבבות, כנגד 3 תקיעות. ופרחה נשמתה ומתה. אם כן, מוזכר מונח בכי אצל שרה, ואגב, גם מוזכר ששרה מתה בגלל שהשטן אמר לה שיצחק נשחט. כך שעקדת יצחק פגע ישירות באשתו של אברהם, ואברהם איבד את אשתו בעקבות העקדה, לא כפי שאנחנו חושבים שאברהם לקח את יצחק, עמד בניסיון, הוריד אותו ואלה את העיל. אלא אברהם נפגע אישית בגלל העקדה, אבל בכל אופן עמד בניסיון. גם הילקוט שמעוני מביא לגבי יצחק. רבי יהודה אומר, כיוון שהגיע חרב לצווארו, פרחה ויצא נשמתו של יצחק, ולאחר מכן הקדוש ברוך הוא החזיר את נשמתו לגופו, ועמד, ויתירו, ועמד יצחק, וידע יצחק שכך עתידים אמיתים לחיות, ופרחה, לאחר שפרחה נשמתו, פתח ואמר, ברוך אתה השם מחיי אמיתים. לפי זה יוצא שגם נשמתו של יצחק פרחה כמה שעות או זמן מה היה מת, ונתקיימה עקדה בפועל. לפי זה מובן מדוע יצחק אסור לו לצאת מארץ, הוא קורבן בפועל, בחפצה, לא רק שעלה וירד, פרחה נשמתו, ולכן מובן מדוע פרעה מונח תחת כיסא הכבוד. הרי היה צריך להיות הפרעה של העיל, אבל יצחק גם נעקד כי יצא נשמתו, וגם הגמרא במסכת תמיד לומדת עקדת קורבן התמיד מעקדת יצחק, שעוקדים את קורבן התמיד כעקדת יצחק בן אברהם, עקדת יד ורגל. אז גם הקורבן, הקשירה של הקורבן נלמד מעקדת יצחק, כי יצחק היה קורבן. בכל מקרה מוזכר אצל שרה במדרש בכי. כמובן אצל חנן זה מוזכר מפורש יותר, מדי על אותה בבית השם שעולה להתפלל, לבקש בן, ותבכה ולא תאכל, והיא מרת נפש, ותתפלל על השם, ותבכה ובכות תבכה. אצל רחל, כל ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, כה אמר השם, איני קולך מבכי, ועינייך מדמעה. אם כן מוזכר, בכי אצל שלושה האימהות האל. והנה מסבירים המפרשים מביאים את הזוהר, שהזוהר אומר שביום הראשון של יום ראש השנה, זה מונח של דין הקשיא, דין קשה. וביום השני של ראש השנה, זה דין הרפיא, דין קל. ולכן אומרים המפרשים, גם בפרשה מוזכר הפקידה של שרה, וגם הבכי של חנה, וביום השני מוזכר העקדה, אבל בהפטרה, למרות שמוזכר הבכי של רחל, אבל מוזכר גם לשון שמחה, רנו ליעקב שמחה וצהלו בראש גויים, והפכתי אבלם לססון, וניחמתי ושמחתי מיגונם. וגם לגבי הבכי של רחל, מיני קונך מבכי, ועינייך מדמעה, כך שהדין יותר קל, ביום השני אז מוזכר יותר לשונות של שמחה ונחמה. המעניין הוא שיש עוד אישה שבוכה בראש השנה, וכל התקיעות שהן עיקר החג נלמדים ממנה, המאה התקיעות שתוקעים בראש השנה. התוספות מביא במסכת ראש השנה בדף למד ג' בשם הארוך, מדוע תוקים 100 תקיעות כנגד 100 פעיות דפאיה אימי דסיסרה. מסבירים את הארוך שהאונקלוס בחומש במדבר מביא על הפסוק שתוקעים בשופר, ומתרגם ובירחה שביעתה יום יבבה יהיה לכון. מביא יום יבבה. ויבבה מוזכר רק פעם אחת בכל התנך אצל אם סיסרה ותיאבב אם סיסרה, ויש שם 100 אותיות. אם סיסרה שממנה לומדים 100 תקיעות, הדבר אומר דרשני. מדוע? איך הדבר יכול להיות? מסבירים המפרשים שכיוון שאברהם הלך לעקוד את יצחק וידע, לקח בחשבון, כפי שאמרנו, שאולי שרה תדע את זה ותמות, כאב של אימא על בן שנולד כל כך הרבה שנים, ובכל אופן הלך ועשה את העקדה, זה העמידה בניסיון. לא רק זה, אלא באמת קרה מה שהוא חשש, ששרה באמת מתה מהעקדה. שלהדגיש ולהדגים מה הוצר של אימא על בן, מביאים את אם סיסרה, שבוכה על סיסרא שאולי מת במלחמה, רואים מה זה יצר ותיאבב אם סיסרא, שהיא ביבה כל כך הרבה יבבות, מזה רואים מה חשש אברהם שאולי תמות שרה, ובכל אופן הלך ועשה את העקדה, אבל רבי ישראל זלמן מלצר מביא אולי רעיון אחר, הרעיון שהוא מביא הוא שאדם חושב, כל ראש השנה אני מסודר, בטוח בעצמו, יהיה השנה מה שהיה השנה שעברה, מגפה, אוצרות, אבל נעבור את זה, גם השנה יהיה אותו דבר, אבל הוא לא יודע שברגע אחד הכל יכול להתהפך חס וחלילה, והראיה היא, אם סיסרא, אם סיסרא, כתוב במדרש, את העוצמה של סיסרא, בן 30 היה, כובש את כל העולם בכוחו, אפילו חיה שבשדה, כיוון שהיה נותן עליה הכל, לא הייתה זזה ממקומה, מרכבתו היה 900 סוסים, כל מלחמה שהיה יוצא נוצח ב-4-5 שעות, כשיצא לקרב, אמא שלו אמרה, עוד סיבוב, עוד מלחמה, יוצא למלחמה, חוזר אחרי 3 שעות, עוד מלחמה עם ישראל, וברגע אחד הכל יתהפך. ככה גם אנחנו צריכים לדעת, בראש השנה חושבים, עוד סיבוב, עוד חג, אבל חס וחלילה, ברגע אחד, הכל יכול להתהפך. לכן, לומדים את התקיעות מאם סיסרא, אבל אפשר להסביר רעיון יותר עמוק, שאנחנו בראש השנה עומדים, ומתפללים בלילה וביום, בלילה מאיריב, ביום אנחנו מתחילים את השחריס, ומתחילים גם כן את קריאות התורה של הבכי, כפי שאמרנו, שרה, רחל, חנה, אבל אנחנו מרגישים בעיצומו של יום שעוד לא ניצינו, עוד לא התקרבנו כפי שצריך. ואז אנחנו אומרים, מה עוד אפשר לעשות בשביל שיהיה שנה טובה, שתהיה שנה אחרת מהשנים הקודמות. ואז מתחיל קולו של השופר, בתקיעות של מוסף, באמצע היום של ראש השנה, קול של בכי. אומרים העולם, במקום שנגמרות, נגמרים המילים, מתחילה המוזיקה. אפשר לומר, גם מקום שנגמרות התפילות, מתחיל קול השופר, קול של בכי, יבבה, יללה, שאדם רוצה עוד משהו בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא. ולכן גם כן, במוצאי יום הכיפורים, אפשר לומר, יש טעמי התקיעות, מדוע תוקי במוצאי יום הכיפורים בסוף נעילה? יש אומרים ללוות את השכינה, יש אומרים סילוק השכינה למעלה, או זכר לתקיעות ביובל שהיה ביום הכיפורים. אפשר על הדרך הזו לומר, שאדם מתפלל כל היום כיפור, כל נדריו נתנה תוקף, סדר העבודה עשה, ומרגיש התעלות, אבל מרגיש עוד צורך, מה עוד אפשר לעשות לפני שמסתיים היום הקדוש, והנה מגיע הקול של השופר, הקול של בכי, מפסיק להתפלל וכאילו מתחיל עם הבכי. מספרים, בימים עברו, לפני מלחמת העולם הראשונה, היה בירושלים הרבה צרות, רעב, מגפות, שהיה מנהג בכמה בתי כנסת, במאה שערים ועוד שכונות, שהיו מכריזים על יום תפילה וזעקה, היו מתכנסים, תוקים בשופר, אומרים סליחות, לאחר מכן כל הגברים היו יוצאים מבתי כנסת, היו נכנסות אנשים, פותחות את ארון הקודש, ואז היה הבכי של אנשים, שעליו סמכו שהוא זה שיקרא את רוע הגזרה. אנחנו מתקרבים ומגיעים לראש השנה, בעזרת השם, כל השופר, כל הבכי, כל התפילה, הכל יעלו לפני שוכן מרומים, שנזכה כולנו לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, וימלא השם כל משאלות לבכם לטובה, אמן.
ובשנה השביעית, ערב השקה מיוחד היה בקוו בכסלו, יום שלישי, נר שני של חנוכה, על שני כרכים חדשים מעניינים וחשובים, ובשנה השביעית. מאז כיבוש העותמני ועד שלעית השנת תפרשממתת, הכרך הראשון, ואחרי זה גם הכרך השני, ומי שהוציא את שני הכרכים האלו בחן וביופי זה הרב דוקטור בועז אוטרר. שלום לך, הרב אוטרר.
שלום וברכה, הרב ישראל גליס, תודה רבה.
ואנחנו מדברים על שמיטה, תפריש ממבט, אין הרבה כל כך היסטוריה, אבל שנת תפריש ממתת, אז התחיל הסיפור של השמיטה בארץ ישראל.
קודם כל צריך בוא... להגיד שגם לגבי תפריש ממבט, כן. נכון, אתה צודק שאין על זה הרבה משהו שקיבל הד פומבי, אבל יש כבר התייחסות, היו אז למעשה שתי מושבות, פתח תקווה שהייתה במצב קשה, כל המושבות הזה במצב קשה, וגי עוני שנעזבה, זה לימים ראש פינה, שגם לגביהם יש התייחסות של לנושא השמיטה, במיוחד לפתח תקווה, וגם מקווה ישראל. אבל זה באמת היה דיון ראשוני, והנושא העיקרי היה בתרמת. שאז באמת כבר היו פה שמונה מושבות, היו כ-2,000 איש במושבות, הרבה מאות כבר משפחות שחיות מחקלאות.
שאנחנו מדברים על ראשון לציון, נסיונה, גדרה, יסוד המעלה ומזכרת בתיה.
זהו, זה אנחנו מדברים על גדרה, נס ציונה אז נקרא עוד ודי חנין או נחלת ראובן, מדברים על גדרה, ראשון, יסוד המעלה, זיכרון, ראש פינה, כן.
ובראשה מזכירת בתיה, שזה הסיפור.
עכשיו, אולי נתמקד קצת באמת בסיפור המרכזי, שאפשר להגיד, מתרכז גם כן במזכרת בתיה בתרמת, וגם כן בפתח תקווה. כלומר, אם אנחנו ניקח את כל המושבות שהיו, אז אפשר להגיד, המושבות האדוקות ביותר מבחינה דתית, החרדיות יותר, זה פתח תקווה, ומזכרת בתיה, שנקרא אז דרך אגב בפי העם אקרו.
כן.
עכשיו, צריך להבין באמת את המורכבות, אולי נעמוד קצת על הסיפור. ואגב, אני רוצה להדגיש גם עוד דבר, שמי שרוצה לחוות את המורכבות שהייתה והמסירות נפש שהייתה, גם על ההתיישבות, גם על נושא השמיטה, אני מאוד ממליץ לבוא למזכרת בתיה, שם יש את המדרשה של ידידי רבי אחיעזר ארקין, שהוא מצאצאי המייסדים, ושם יש סיורים גם לגבי השמיטה, גם לגבי תולבות המושבה. דרך אגב, הוא הותאם גם כן מאוד לציבור החרדי, יש שם עכשיו מדריכות מבית יעקב שמגיעות לשם ועושות את הסיורים, אז אני קודם כל ממליץ לא רק לשמוע את השיחה, אלא עובר לעשייתן להגיע במהלך השמיטה הקרובה למזכרת בתיה.
בהחלט, אני ברשותך גם אתן את הטלפון, גם עכשיו וגם בסוף התוכנית, 052-899-0480, זה טלפון של אחיעזר ארקי, שאיתו אפשר לעשות סיורי שמיטה במזכרת בתיה, מיוחד למגזר החרדי. יש שם גם סרטון, ויש שם גם הפעלה, מנסים לשאוב מים מהבור, מהבהר. יש שם חוויה שכדאי להקדיש לה הרבה שעות, להיות שם במזכרת בתיה, גם להיכנס לבית הכנסת המעניין, של הגדול שבנה הברון שם במזכרת בתיה. יש מה לעשות במזכרת בתיה, כולכם יום שלם, לשמיטה הראשונה במזכרת בתיה. אז בבקשה.
יפה, אז נכון. כן. אז זה באמת דבר חשוב. עכשיו אני רוצה קצת אולי למקד את המתח שהיה סביב הנושא הזה. זאת אומרת, צריך להבין שיש לנו, ברוך השם, השתייפות חדשה, 150 שנה האחרונות, עם ישראל מתחיל לחזור לארץ ישראל, לא רק מתחיל לחזור לארץ ישראל, אלא לעסוק בחקלאות. והסיפור הזה הוא מביא שאלות מאוד מאוד מורכבות. כלומר, מצד אחד, יהודים חוזרים לארץ, וכפו שאולי לא מספיק יודעים, רובם ככולם מאנשי מה שנקרא העלייה הראשונה, למרות שהשם הזה הוא לא מדויק, כן, בכלל, אבל הם יהודים שומרי תורה ומצוות. הם באים לארץ ישראל, הם גם רוצים לבנות אותה וגם רוצים לקיים את המצוות התלויות בארץ. צריך לזכור שכשאנחנו מסתכלים גם כן בתנ"ך, גם כן בחז"ל, אנחנו רואים שהנושא הזה של קיום המצוות התלויות בארץ, במיוחד השמיטה, זה דבר מאוד יסודי. חורבן בית ראשון נתלה בעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים ובנושא השמיטה. אנחנו רואים את זה גם כן בתנ"ך עצמו. ולכן כשחוזרים לארץ מאוד מאוד רוצים להדגיש את הדבר הזה. אני אביא אפילו דוגמה משמיטה מוקדמת יותר, מהשמיטה בתפריש למדהי, שאין שום מושבה למעט בית הספר החקלאי מקווה ישראל. והרב קלישר והרב גוטמחר, שמאוד מאוד תמכו בתפקיד הזה של מקווה ישראל, הם מאוד דאגו שתהיה שם התייחסות לנושא השמיטה, ושהכל יהיה בפיקוח הלכתי. במיוחד הרב גוטמחר דיבר על זה ששמירת השמיטה היא זה שתקרב את הגאולה. אז זה קודם כל התודעה של יהודים שבאים לארץ. מצד שני, ככל שקמות מושבות, רואים שהנושא הזה הוא קשה מאוד, יש מצב כלכלי מאוד קשה, תוכניות להצליח מבחינה כלכלית וחקלאית מאוד מאוד בעייתיות. מי שבסופו של דבר הספונסר שמממן בסופו של דבר במשך שנים וגם שנים אחרי השביתה הזאת ועד עד עשרות שנים את הרבה מההתיישבות, זה הברון בנימין אדמון דה רוטשילד מצרפת. ניקח למשל את הדוגמה של מזכרת בתיה. מזכרת בתיה הוקמה כשילוב של יוזמה של הרב שמואל מוליבר, שהיה דמות מאוד מאוד מרכזית, תלמיד חכם עצום, הרב של רדום ואחרי זה של ביאליסטוק, והוא מגיע לברון רוטשילד באלף של בחג הסוכות בתף ריש מם ג' שנת 82, והוא מצליח לשכנע את הברון להקים מושבה חקלאית על ידי יהודים ירי שמיים, בשיתוף פעולה של הרב מורדכי גימפל יפה, הרב של רוז'ינוי. הם בוחרים את אותם חקלאים שיגיעו למזכרת בתיה, לימים מזכרת בתיה, ושהם מגיעים במסירות נפש לארץ, מתיישבים בהתחלה בכפר הערבי הסבוך, עד שמוצאים להם את המקום, עד שהם... ובכל זאת יש קשיים, למרות שהאדמה היא טובה ומדובר באנשים מנוסים, חקלאים, יש קשיים עצומים. ואז מגיעה שנת השמיטה, או עומדת להגיע שנת השמיטה, ופה יש התלבטות מאוד מאוד גדולה, כי מצד אחד, כמו שאמרנו, יהודים הללו שאפו לבוא לארץ ישראל מתוך המגמה לקיים את המצוות לצאת בארץ ולפתח פה כמובן את החקלאות על פי דרך התורה. מצד שני יש המון המון קשיים, מה עושים? אז פוסקי ההלכה באמת נחלקו בדבר הזה, ופה זה נקודה, אני חושב שמאוד חשוב להציג אותה גם כן מבחינת המבט ההיסטורי. כל הצדדים שעסקו בזה אז, אם זה אלה שתמכו ביתר, ואם אלה שהתנגדו ליתר, היו אוהבי ארץ ישראל ואוהבי התורה. ניקח למשל שתי הדמויות שעוסקות במזכרת בתיה. הרב מוליבר בא וסובר שחייבים למצוא יתר עבודה בסופו של דבר. מדוע? כי כשמתבנונים במקורות ההלכתיים, רואים שיש צדדים להקל. יש דעות שהשמיטה בזמן הזה איננה מהתורה, זאת הדעה הרווחת. יש ספק לגבי שנות השמיטה. יש עבודות שהן לא מן התורה, אלא הרבה עבודות הן רק מדבר חכמים. אם אנחנו מדברים שגויים יעשו את העבודות, אז זה יותר קל. ומצד שני, יש כאלה שאומרים, הצד השני של הפוסקים באים ואומרים, כמו שאמרנו, חזרנו לארץ ישראל, אנחנו רוצים להקפיד בשמיטה הזאת, יש גם ספקות איך אפשר לעשות כך. ולכן הוויכוח ההלכתי, שעסקתי פה הרבה גם כן בספר, הוא שאלה אחת, אבל יש פה גם שאלה מעשית. האם צריך לסמוך על היתר? האם זה יעזור? למשל, ניקח דוגמה בפתח תקווה במזכרת בתיה. בשתי המושבות הללו הם מתייעצים עם הרב שמואל סלנט. הרב שמואל סלנט מאוד מאוד מפקפק בצדדים שונים של היתר של העבודה, אבל גם הם טוענים, גם אנשי מזכרת בתיה וגם אנשי פתח תקווה, הם טוענים שלא צריך לעבוד בשמיטה, שלא צריך להתיר את העבודה, כי אנחנו למשל נמצאים במצב כזה שאם השנה הזאת ננוח, כלומר, האדמה תנוח, היא תיתן תפוקה יותר טובה לאחר השמיטה, ובמהלך השמיטה נוכל לעשות עבודות יותר טובות. וכאן יש באמת ויכוח, כי הרב יצחק אלחנן ספקטור, שנחשב מגדולי הפוסקים בכל היהדות, כן, הרבה של קובנה, הוא פוסק שניתן להקל בעבודות כאלה ואחרות על אחרי מכירת האדמה לגויים. וגם, כמו שאמרתי, הרב מולר. מצד שני, הרב גימפל יפה, שאנשי מזכרת בתיה קשורים אליו עוד מי שהם היו בליטה, הוא מגיע יומיים לפני ראש השנה של שנת השמיטה להתגורר בארץ ישראל. והולך להתגורר ביהוד. יהוד זה לא יהוד של היום, אלא זה גם מעניין לדעת, פתח תקווה כשהיא נעזבה, אז לתקופה קצרה, אז המתיישבים הלכו למקום אחר, קטן שנקרא יהוד, היום זה בתוך סביון. יש עוד בית העתיק שהיה שם עוד מזמן ההתיישבות שם. שם גרים יואל משה סלמון, רב יחיאל מיכל פינס, הרב זאב יבט, וגם שם הרב גימפל יפה מגיע ומקים ישיבה.
ושם נמצאים הרבה ירושלמים.
נכון, מקים ישיבה בחסות דגל תורה בירושלים, יושב לומד שם למשל הבן של הרב של יפו, הרב נפתלי הרצל לוי. כשהרב מוליבר דרך אגב מגיע לבקר שם בשנת תפרי שנון, הוא אומר שמי שרוצה לראות גן עדן בארץ ישראל, זה היה צריך לראות את הישיבה של הרב גימפל יפה שם. ישיבה בארץ ישראל, במקום של התיישבות. בכל מקרה, אם אני חוזר לנושא של השמיטה, באים אנשי מזכרת בתיה, ופוגשים את הרב גימפל יפה בערב השמיטה, והוא אומר להם שלא יעבדו. ופה אנחנו מבינים שיש פה מתח גדול. מצד אחד הברון רוטשילד, שהוא בא למושבה למעשה, הוא בא ואומר, אני קיבלתי יתרים מהרב יצחק אלחנן ספקטור, שאליו אותו שאלו, והוא אומר שחלק מהעבודות מותר לעשות, ויש ויכוח. ואנשי המושבה אומרים, אנחנו מחויבים לרבני ירושלים, והם אמרו לנו לא לעבוד בשום פנים באופן.
איפה הרב מוליבר בתוך הסיפור?
הרב מוליבר יושב בביאליסטוק, ומתכתב איתם, הוא מנסה לשכנע אותם, כי יש לו חשש מאוד גדול. אם הם ימרו את דברי הברון, שכמו שאמרנו, הברון מסתמך פה גם כן על פסק שניתן לו על ידי הרב יצחק ספקטור, מקובנה. אז יש חשש שהברון יפסיק את כל התמיכה שלו בהתיישבות, לא רק במזכרת בתיה, אלא בכל ההתיישבות. והברון, דרך אגב, שולח לו מכתב חריף, והרב מוליבר, כדי להגן על יקירי לבבו אנשקרי מזכרת בתיה, הוא לא עונה לברון. הוא כאילו לוקח את זה על עצמו, כדי שלא ייפגעו אנשי מזכרת בתיה. דרך אגב, נכדו של הרב מוליבר ציין, כי סבו, אחרי שהוא כתב כמה פעמים לאנשי מזכרת בתיה, מכתבים, שלח מברקים, כדי להרגיע את המחלוקת, אז הוא אחרי שהוא קיבל את המכתב של הברון, הוא הציר שהוא יורה להניח את זה למרשותיו אחרי פטירתו, כי הוא מאוד מאוד, היה פה שוב מתח מאוד מאוד לא פשוט, מצד אחד הוא חשש שהברון, מהביקורת של הברון, וחשש שהברון יפסיק את הפעילות שלו, ומצד שני הוא מאוד היה חשוב לו, זה שיש מושבה של יהודים יראים שגרים בארץ ישראל. אז אני צריך להגיד עוד דבר, אנשי מזכרת בתיה, זה צריך גם מאוד להתחשב, הם החליטו שהם לא עובדים בשום פנים ואופן. היה פה גם סכסוך עם הפקידות, כי זאת עוד נקודה מעניינת. כאשר אנחנו מדברים על ההתיישבות בארץ ישראל, עולות חששות אצל חלק מן הרבנים, וגם אצל חלק מההתיישבים, שיהיו כאלה שינצלו את ההתיישבות להקמת התיישבות שהיא לא מקפידה בתורה ומצוות. צריך לזכור שלמרות שהברון רוטשילד היה יהודי מאוד חם מבחינה יהודית. נדמה לי הרב גליס ששמעתי פעם ממך שאתה אומר קדיש ביורצייט שלו, אחרי, נכון. בעקבות הרב נריה.
נכון בדיוק. ולפני מספר שנים עשיתי זה גם על ציון קברו. ונסעתי לרמת הנדיב, התלוו אליי שתי ישיבות, בישיבת בני עקיבא של שדה יעקב, וחבר'ה מזכון יעקב בעצמו מהישיבה שם, היינו קבוצה גדולה ופללנו על קברו וגם הדלקנו נרות נשמה. בכל שנה אני דוהג לעניין הזה.
אז זה באמת זכות גדולה, כי הברון היה יהודי חם מאוד, הקפיד מאוד במושבותיו שלא יחללו שבת. למשל, היה מישהו שחילל שבת בזיכרון, מישהו שהגיע לשם, לא מהמתיישבים עצמם, שהגיע לעבוד שם, והפקיד הבכיר של הברון זרק אותו מהמושבה על זה שהוא ישן סיגריה בשבת. ומזכירים את זה הפקידים של הברון, כלומר, הברון היה חשוב לו שתהיה שמירת התורה והמצוות במושבותיו, בכל מושבה היה עירוב, ברור שהכל היה קשר, ושמירת שבת כמו שאמרנו, זה מצד אחד. מצד שני, חלק מהפקידים הבכירים של הברון היו יהודים צרפתיים, לא מקפידים, גם חלק קטן מהמתיישבים אז לא היו מקפידים במצוות. היה חשש שזה שיצטרכו לעבוד בשמיטה, זה יתפרש כאילו בארץ ישראל לא צריכים להקפיד במצוות. בצד שני, הפוך, הרבנים המקילים אמרו, אם יהודים לא יתירו להם בקשרות, ביתר, לעבוד בארץ ישראל, אז יהודים ילכו לאמריקה, כמו שהרבים הלכו לאמריקה. אז אנשי מזכרת בתיה חשו שיש כאן עימות גם על רקע דתי. כי היה להם כל הזמן ויכוח, היה להם גם ויכוח כלכלי, כי הם באו לארץ ישראל לעבוד, ופתאום, בגלל שלא לגמרי הצליחו, באים פקידי הברון ומתאמרים בהם, הגיע פקיד מאוד מאוד תקיף ונלחם בהם, ופתאום מגיעה השמיטה ואומרים להם לעבוד, והם מרגישים שיש כאן עימות כזה, ולכן אנשי מזכרת בתיה, צריך להגיד, הם לא נכנעו, שוב, הם שמעו לרבותיהם, לרב גימפל יפה, לרבנים בירושלים, הרב סלנט והרב דיסקין. במקרה הזה הם לא הקשיבו לרב מוליבר, אפילו שהרב מוליבר היה איתם בקשר הדוק, העריך אותם וביקר אותם גם כן על, אפשר להגיד, על חלק מהדברים. אבל בתמצית אני חושב שהשמיטה הזאת, גם בפתח תקווה, אם אני רק בוסיף עוד הערה לגבי פתח תקווה, פתח תקווה הם גם כן לא עבדו, למעט שלושה לא עבדו, אבל הם לא, הם פשוט טענו, אנחנו, ההיתרים לא עוזרים לנו, אנחנו אם נעבוד זה על ידי גויים לפי ההיתר, זה לא יהיה, זה לא יהיה יעיל, זה יהיה לנו יותר כסף, ועדיף שהאדמה תנוע.
ומה קרה במושבות, במושבות אחרים, צפונה, ביסוד המעלה,
ביסוד המעלה עבדו לחלוטין לפי ההיתר של רב מוליבר. הם עבדו שם ואמרו, אנחנו סומכים על ההיתר של רב מוליבר. בזיכרוני, עכשיו דרך אגב, במושבות של הברון, באופן כללי, הקפידו על ההיתר של הרב יצחק אלחנן ספקטור. שההיתר היה שעבודות שיסודן דאורייתא, קרי, זריעה, קצירה, צירה, כן? אז בזמירה, אלה יעשו על ידי גויים. מלאכות שהם, יסודן דרבנן, זה יעשו יהודים. היה ביקוח, דרך אגב, מאוד מעניין, וזה אנקדוטה, לא בדיוק אנקדוטה, זה יותר מאנקדוטה, זה מה שקרה במזכרת בתיה. למה? כי הפקיד היה בלוך, דובר צרפתית, לא ידע עברית. הוא ראה שכתוב שאת המלאכות האלה והאלה יעשו יהודים, את המלאכות האלה יעשו גויים. בנוסח העברי היה כתוב שמלאכות דאורייתא יעשו גויים, מלאכות דרבנן יעשו יהודים. מה לגבי חרישה? חרישה זה מלאכה דאורייתא או לא דאורייתא? פה יש ויכוח בהלכה, האם חרישה היא דאורייתא או לא דאורייתא? ויכוח, מחלוקת בראשונים. הם טענו, אנחנו לא יכולים לעשות את החרישה בכל מקרה, כי חרישה זה דאורייתא. והוא אמר להם בלוך, אני מסתכל בנוסח הצרפתי, בצרפתי לא כתוב חרישה, אז היה ויכוח גדול, זה היה אחד הפיצוצים שהיה שם, כלומר הוויכוח, האם היינו הולכים לפי הנוסח הצרפתי או הנוסח העברי, ומה בדיוק הנוסח העברי, וזה הביא למחלוקת גדולה מאוד. אז אני חושב שהמסר הוא בסופו של דבר שכל הצדדים כאן, גם הברון, גם הרב מוליבר, גם הרב יצחק אלחנן ספקטור, גם הרב שמואל סלנט, גם הרב דיסקין, גם אנשי מזכרת בתיה, גם אנשי פתח תקווה, כולם בסופו של דבר אהבו גם את התורה, גם את ארץ ישראל, ולמרות כל המחלוקות צריך להבין גם את להבין שהבסיס של ההיתר הוא בסיס שיתמכו בו גדולי ישראל, ומצד שני יש שיתנגדו לפרטים כאלה ואחרים, יש כאלה שסברו שזה צריך במציאות הזאת או לא צריך. העיקר שבסופו של דבר אני חושב ששני דברים צריך עולים לנו מהפולמוס הזה, מצד אחד חשיבות המצוות התלויות בארץ ובראשם השמיטה, ומצד שני החשיבות של יישוב הארץ, כי זאת נקודה שלמשל הרב אוליבר מאוד דגיש, אנחנו נצטרך ליישב פה יהודים, צריך לשכנע יהודים שעלו לארץ, ואם לא יהיה היתרים אז גם יהיה פה בעיה, כי גם בסוף יבואו לפה אנשים שלא יקפידו ויגידו לפה באים מי שלא מקפיד, ומי שירצה להקפיד אז צריך להגיד לו שיש גם דרכים בקשרות שלמרות ששעת הדחק אז אפשר למצוא לזה היתרים כאלה ואחרים.
מעניין. אז רק לסיום לספר למאזינים שאחרי למעלה מ-100 שנה יסוד המעלה, שמיטה מוחלטת שמה. מהשמיטה הקודמת, הכל עוצר בדין של העדה החרדית, לא פחות ולא יותר, ביסוד המעלה. כן,
זה, יסוד המעלה זה מאוד מעניין. השמיטה הראשונה באמת הם שמרו שם. בשמיטות הבאות היה שם ויכוח בתוך יסוד המעלה. כדאי אולי פעם לדבר עם חבר הכנסת סמוטריץ', כיוון שהסבא הגדול שלו, רב דוד אייזנברג, הוא היה מהשובטים שם עוד בשנת תפרש עין.
כן, כי יסוד המעלה זה היו אנשים שירדו מראש פינה והקימו את יסוד המעלה, הייתה שם מלריה, היה שם צרות צרורות, הבא מתו שם, יש שם אחוז הדוברובין ליד, ויסוד המעלה יש שם בית הכנסת עתיק מאוד, שתלמידי המגיד עם מזריץ', והיום ברוך השם יש שם בית הכנסת פעיל, גדול, יש שם תלמוד תורה, יש שם מהפכה ביסוד המעלה.
כן, מעניין מאוד. כן. שמה דווקא היה יהודי בשם פי של סלומון מהמייסדים, שהוא מאוד מאוד תמך בהיתרים ובעבודה, ובצד שני היה שם ויכוח בדבר הזה. מה שחשוב זה שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, שכל הצדדים פה התקיימו, התכוונו גם כן לשם מצוות יישוב הארץ, לשם קיום התורה.
אנחנו נגענו בקצה שבקצה, אז הספר הוא בשנה השביעית, שני חלקים, אפשר להשיג אותם בדברי שיר, נכון?
כן, גם שם. שיעי,
גם שם ובעוד חנויות, כן. בשנה השביעית.
ואני ספר... שוב מזכיר, כן. את המדרשה של ידידי היקר, אחי עזר ארקין במזכרת בתיה, ואת הביקור שם, גם כן לציבור החרדי, גם לציבור.
זה אני שעשה סיורים מיוחדים למגזר החרדי.
צריך להגיד שאחיעזר עצמו הוא צאצא של אחד מעשרת המשפחות המייסדים שהגיעו לשם לפני יותר מ-140 שנה כמעט.
אז תודה רבה.
בבקשה, תודה רבה. שיהיה לנו שנה מבורכת בעזרת השם.
אמן, אמן, אמן. ובשורות טובות, תודה רבה.
אמן, כל טוב.
להתראות. מי שנכנס היום לחנות ספרים ומסתקרן ומחפש איזשהו משהו על שמיטה, מה יש לקרוא על שמיטה? הדבר שהוא נתקל בדבר גדול מאוד. יש, אתם מכירים את השס של עוז והדר, השסים הגדולים, יש את השס הקטן, יש גמרות גדולות מאוד. פתאום נתקל בספר גדול, אב קרס, למעלה מ-1,000 עמודים, 1037 עמודים ספרתי, אוצר השביעית. משהו גדול מאוד. הרב חנות רינגר, מנכ"ל עוז והדר, דבר שון, מזל טוב לנשואים של הבת, הרבה הצלחה והרבה ברכה, ושישקו לבנות בית נאמן בישראל. שלום הרב דרינגר.
תודה רב גליס, לילה טוב, לך לילה כל המאזינים.
יפה, אנחנו מדברים על אוצר השביעית, מה יש באוצר השביעית, ספר כזה ענק?
יפה, אוצר השביעית זה באמת, קודם כל כשמו כנו, אוצר. אוצר בלום של ליקוד גדול, הרבה מאוד דברים על נושאי שביעית, והרבה מאוד כוללים, אני חושב שגם בהשראת רב חיים קניבסקי שדיבר בנושא הזה הרבה, לומדים כבר בחצי שנה האחרונה מפסח ענייני שביעית. וספר אוצר השביעית הוא פשוט להיט, שאנשים מחפשים אותו, והדפסנו ממנו אלפי 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 ספרים, ואני יכול להגיד שאנחנו כבר מדפיסים עוד, כי כבר אנחנו עוזרים ממש בסוף. ליקוד על כל נושא השביעית, כן כן, ליקוד גדול מאוד, כמו שאמרת קודם כל, אמרת את מספר העמודים, לא זכרתי בעל פה לשלוף כמו שאתה אומר, אבל באמת יותר מ-1,000 עמודים, הלכות שביעית, העמקה בנושא שביעית, ספר מושלם למי שרוצה ללמוד את השביעית בעיון.
זה מתחיל ממשניות מסכת שביעית, עד תלמוד ירושלמי מסכת שביעית, ותוספת של מסכת שביעית, וליקוד תלמוד בבלי בעיני שביעית, תורת כהנים, פרשת בארבע, משנה תורה לרמב״ם, שאלות ותשובות לקדמונים בעניין פירות אקום בשביעית בארץ ישראל. בקיצור, זה ספר גדול, זה לא איזשהו לגמרי. ספר קטן, ספר ענק. ספר
גדול ומושלם. יפה, ואם הזכרת הרב גלי, הזכרת בין הדברים ככה, את הרמב״ם, אז גם יצא עכשיו ממש לכבוד שנת השמיטה, רמב״ם את טיבטה, שביעית ויובל, שתי חלקים. גם כן משהו, רמב״ם את טיבטה, אנשים אולי תמיד רגילים את טיבטה, זה נשמע להם פירוש על הגמרא. אז מי שלומד ברמב״ם ורוצה להבין את הרמב״ם כמו שצריך, אני חושב שהמת טיבטה זה הפעם הראשונה שפירוש שמסביר כל מילה ברמב״ם, נושאי כלים, עושה את הרמב״ם, את הגשמק של הרמב״ם, כמו שלומדים גמרא, לומדים את הרמב״ם.
אז זה בהמשך לסדרה של הרמב״ם, שזה יהיה איזשהו 26 כרכים, משהו כזה, נכון?
26 כבר יש.
יש כבר, יש 26.
הסדרה תהיה יותר מ-40 חלקים, כן, לא יכול להגיד מספר, אבל יותר מ-40 חלקים.
ועכשיו הוצאתם את המשנה תורה לרמב״ם המבואר, שזה על שמיטה וכן הלאה. נכון?
נכון, עושה נושא, את החלקים האלה עושינו כעת, וממש יוצאים חלקים נוספים כבר נמצאים על מחבש הדפוס.
ומה זה הלכות שביעית?
הלכות השביעית. הלכות השביעית זה ספר שגם כן עוסק בנושאי שמיטה, אבל עוסק בזה יותר בנושאים כנושאים, לא כלימוד. כמובן זה ספר לימוד, אבל הוא לא כלימוד של גמרא, משניות, כמו שזכרת קודם, תוספתא וכל הדברים האלה, אלא יותר לוקח את הנושאים של שביעית, מרחיב עליהם בהלכה, בהגדה, בדרוש, ממש גם כן ספר, כל ראו אומר ברכאי, ספר ממש יפה וקל לעין גם כן.
יש שם הלכות שמיטות הארץ, הלכות שפירות שביעית, שמיטת כספים, מצוות הקל, פניני הלכה, לקט מדרשים, פניני אורח חיים, בקיצור, יש שם גם בעיקר קובץ תשובות של הגאון רב חיים קניבסקי שליט"א בענייני שביעית.
נכון, זה הדבר שבקצפת של הספר הזה, קובץ תשובות ייחודי מאוד ומעניין מאוד, עם באמת מה רב חיים כאן, כמו שהזכרנו קודם, אצלו נושא השביעית הוא נושא ראשון במעלה.
עכשיו, יש גם את הלכות שביעית, אפשר לשכוח את הרב מנחם מנדל פומרנץ, שבו יש איזשהו ארבעה חלקים, שמיטת הארץ, פירות שביעי, שמיטת כספים בני פרוסבול, מצוות הקל. יש גם תמונות להמחשה. זאת אומרת, אתם לא יצאו ריקים בעניין. זאת אומרת, כשיהיה הכל מהודר.
מי שלוקח ליד ספר שלו זוודה, יודע שהוא יהיה חייב להבין, בצורה כזו, בצורה אחרת, הוא לא יצא מהספר בלי שהוא יבין את מה שצריך להבין.
יפה, וגם אתם דואגים לקורונה, כי הנה יש שישה סדרי משנה לתלמידים. עוז ואדם, מסר שביעית, שלא תירוצים, אז הם נשארים בבית, אז יש, אפשר ללמוד שישה סדרי משנה, וזה לתלמידים, בצורה מודרת ויפה, כמו שעוז אדר ידעים
לעשות. קורונה, החגים עכשיו מגיעים, תקופות חגים, מאוד עמוסה, מאוד ראש השנה, יום כיפור, עוזר ותשובה, ערב סוכות, סוכות, וגם זמנים שאנשים מאוד מאוד עסוקים ותרודים, ולכן דווקא בזמנים האלה, הספרים שלנו, שהם משנת המועדים, אוצר המועדים, כל הספרים האלה שנותנים לבן אדם לקט, לקבל את הגשמק של החג ואת הטעם של החג, בלי שצריך הרבה לרוץ מספר לספר. מקבל את הכל במקום אחד, ועוד לא דיברנו הרב גליס על חוברות אוצר פניני החסידות, שבלגמרי לגמרי סוחפות הבן אדם פנימה לתוך החג, בלי להשאיר לו מקום בכלל להישאר בחוץ.
אז זה תשתשיע, אנחנו מדבר על זה בערב ראש השנה, על כל מה שקשור לראש השנה, למה שיצא גם מחזורים וסליחות, איך נדבר לפני ראש השנה. מה שקשור לשמיטה, זה אנשים נוסעים נוסעים בדרך, ונוסעים לרבל, לסליחס או משהו אחר, יש להם ספר שנקרא אוצר השמיטה.
נכון, אוצר השמיטה זה כבר שייך יותר לסדרת מי שמכיר אוצר המועדים, של עוז ואדר, זה גם ספר בפורמט קטן יותר, 17 סנטימטר, יכול להיכנס לכיס, יכול להיכנס לתיק. אז זה גם כן ספר של ליקוט, ענייני שמיטה, מספרי גדולי החסידות ומאורי הדורות, ליקוט, הלכה, אגדה, פרפראות,
משנת החסידות.
משנת החסידות, נכון. נושא שוב, זה כל הדברים האלה, דברים שמכניסים את הבן אדם לאווירה, כי היום אנחנו יודעים שלא רק היום, תמיד אומרים שהמעשים גוררים את הנשמה. אדם שעושה מעשים, זה גורר אותו, סוחף אותו פנימה.
בהחלט, סיפרת
זה המעשים שאנחנו עושים לכל החגים.
סיפרת בתחילת התוכנית שחזון איש בערב ראש השנה ששנת שמיטה, הוא יצא לבית הכנסת, הוא נשכב על הרצפה ונתן נשיקה לאדמה ואמר גודשה בסרץ, גודשה בסרץ, גודשה בסרץ. שבת שלום לארץ. אז הנה, גם בוצר השמיטה של עוז ועדה, יש תפילה לערב ראש השנה של שנת השבע. וזה, בשבילי זה היה חידוש שיש תפילה כזאת, אז הנה אתם רוצים לדעת מה התפילה, לא אגיד לכם, לכו תקנו את בוצר השמיטה, ששם יש תפילה לערב ראש השנה של שנת השבע. אז זה מה שקשור לשמיטה, כל מה שקשור לחגים, לקראת תשרי, אנחנו מדבר...
נכון, אבל הרב גליץ, זה שאני אוהב להפתיע אותך מדי פעם.
כן, נכון.
אז אני רוצה להפתיע אותך ואת המאזינים עם ספר חדש, שממש נמצא על מחבש הדפוס, יוצא מחר או מחרתיים, לכל חנויות הספרים. סדרה של 5 ספרים, של פרפראות מאור החיים הקדוש, לפי סדר, פרשות השבוע, אנחנו קוראים לזה אור החיים לשולחן שבת. סדרה של 5 ספרים, משהו דבר, אני יכול להגיד, עוד לא בא כבוסם הזה. סדרה מיוחדת מאוד, יפה מאוד, כתובה בלשון חלקה, בלשון ברורה. זה סדרה שיוצאת ממש היום מחר לחנויות הספרים, ואני אומר לך ולמאזינים, שווה לשים עין ולהכניס את הברכה לבית.
זאת אומרת, א', זה עוד מהדברים החכמים והחשובים שמוציא הרב מנחם מנדל פומרנץ. הוא לא ישן בלילה, או שהוא בלילה חולם חלומות, וקם בבוקר ויוצא ספר.
או שהוא לומד בלילה עם אורח חיים הקדוש, לך תדע, אנחנו יודעים מה קורה.
עכשיו זה משודר לפי פרשיות, זאת אומרת, כל שאפשר...
לפי פרשיות ולשון חלקה וברורה ומובנת, ופשוט בינתיים יושב בבית בסעודת שבת, והופך את השולחן לאורח חיים דיג. שולחן שבת של אורח חיים, ממש ממש יפה ומוצלח, ונגיד בקצה המזלג הרב גליץ, מה שיצא השנה גם עוד חידוש, ומחזורים לראש שנה ויום כיפור, נוסח אשכנז. בכמה גדלים ופורמטים, סליחות ומחזורים, אנשים תמיד שואלים אותנו למה אין מספיק אשכנז, למה אין מספיק, אז הנה, אני איש בשורה, השנה אנחנו ברוך השם נכנסנו חזק לנוסח אשכנז, זה ממש כבר בחנויות הספרים,
זה אחרי שיש ספרד, אחרי שיש ספרד ויש גם ספרדי, ויש גם כתב אשורית.
נכון, כתב אשורית זה גם כן דבר מיוחד, אנשים רוצים לקרוא את ה... התפילות בהם נוראים, כתב אשורית, כתב קדוש מאוד.
אז אני יכול רק לספר למאזינים שרבי דוד אבו חצירה שעומד בראש כל המפעל הזה, המליץ להתפלל בספר הזה של כתב אשורית, ומישהו שהיה חולה, חולה מחלה איומה, ואמר לו שהתפלל ביום כיפור וראש שנה עם המחזורים האלו, וברוך השם, נרפא, הכל בסדר איתו. וזה נדע בעובדה, כי אני הבאתי לו בידי את המחזורים האלו. אז הנה, יש גם שגונה במוזרים של עוז ואדם, זה עושה גם פלאות. אז הדברים החדשים האלה אנחנו נדבר בשבוע הבא, ראש השנה ותשרי, בכלל כל החגי תשרי עם הספרים של עוז ואדם.
נכון, מה שאני חייב לציין, הרב גליץ, שלכבוד החגים והספרים החדשים, באמת ההתעוררות הגדולה שתמיד יש בתקופה הזו לקנות ספרים, מחזורים, אף חוץ מחנויות הספרים שמחזיקות את המחזורים והספרים והסידורים, ועוד לא דיברנו על סדרת המחזורים החדשה, כתר, מלוכה, תפארת, מחזורים, בחינות, סידורים, אני משאיר מקום לעוד אנשים לדבר בתוכנית, אני אצבר את זה בהזדמנות הבאה, אבל הספרים אפשר להשיג תמיד 1-800 מוקד המחירות שלנו, 1-800-22-5566, אפשר להתקשר 24 שעות, 6 ימים בשבוע, מקבלים את ההזמנה ומספקים לכם את הספרים עד לפתח הבית.
יפי, ברוך השם. אז תודה רבה רב חנות רינגר, מנכ"ל עוז ואדם.
תודה רב גליץ,
לילה טוב, אפשר
להגיד,
כסיב יחסים מטריבה. כסיב יחסים מטריבה, כן, כתוב בספרי החסידות, שכל פעם שאתה אומר כסיב יחסים מטריבה, אתה מלא למעלה עוד ועוד ועוד, ומתמלא הרבה זכויות.
יפה, אז הנה כבר העלינו עוד כמה זכויות.
יפה, אז כסיב יחסים מטריבה, ושוב, מזל טוב והרבה ברכה.
תודה, ושיהיה לילה טוב.
לילה טוב לטוב.
nay na 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 nay na 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 nay na 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 oy nay oy na 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 nay na 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 na
הניגון הזה הוי הניגון הלימוד של רבינו.
זוג די אידי כגמורה נאי נא 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 Oy na 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 Oy na 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 na
תורת יונתן מהגאון הגדול רבי יונתן אבלמן שהיה רבה של ביאליסטוק. מתוך התחלת הספר, הקדמה לספר, קונטרס תורת יונתן, הקונטרס הזה הוא תשובה אחת על שנות השבע, אשר בו התבהר דין עבודת הקרקע בשמיטה בזמן הזה בארץ ישראל, לכל פרטיו ענפיו. מי שמוציא את זה לאור הוא הרב יונתן אבלמן שהיה בביאליסטוק. מי הוא אותו הרב בעל תורת יונתן? אנחנו רוצים לדבר עם הרב יעקב גרינצייג. שלום לך הרב גרינצייג.
שלום וברכה. שלום וברכה ידידי הרב גליס.
כן, אז מי הוא היה אותו?
הרב אבלמן, הרב יונתן אבלמן, היה אחיינו של רבי ישראל סלנטר.
כן.
אשתו הייתה חניצר בסרול סלנטר. בהקדמה של הספר מסופר את כל הסיפור של השידוך.
כן.
אשתו של בסרול סלנטר רצתה אותה בשביל גיסו, של הרב אבלמן הוצא כל מיני שידוכים עם... איך אומרים, ממון רע וזה, והיא הסבירה לו שממון זה נשך, אפשר לקרוא את זה בספר.
כן. ואז...
השידוך היה שהוא ילמד חברותה עם רבי סרול סלנטר, ככה זה היה השידוך. הוא ויתר על כל הכסף, כדי להשתדך, באמת הוא עשה את השידוך עם האחיינית של רבי סרול, והוא זכה ללמוד עם... כמה פעמים בשבוע עם רבי סרול סלנטר, בכבודו ובעצמו.
עכשיו אנחנו מגיעים לעניין של השמיטה, והוא מנהל דו שיח או ויכוח הלכתי עם הרב מבריסק.
לא, עם הבית הלוי, זאת
אומרת. עם הבית הלוי, כן.
בית הלוי, כן. שזה עצמו דבר שהבית הלוי לא ניהל ויכוחים עם אף אחד, זה מראה על החשיבות.
כן.
הרי הרב יונתן אבלמן היה שייך לרבי צוקר חולון, שהיה רבם של כל ישראל, שהיה ראש המתירים את היתר המכירה. והבית הלוי היה מצדדים להחמיר.
נכון.
לצור את היתר המכירה. בכל אופן, הבית הלוי הוא היה אברך צעיר, רבי יונתן אבלמן, והבית הלוי ניהל איתו מסע ומתן, זה היה שם בספר, לא מסע ומתן, הלוך וחזור, לא ככה, מסע ומתן של תורה, והוא כיבד אותו כנראה מאוד. שהאברך הצעיר הזה היה כנראה חשוב מאוד.
כן, מה היה יסוד הוויכוח, על מה היה הוויכוח?
להתיר את המכירה, אתה לא ניכנס שגרגע הנושא ההלכתי, הנושא היה הנושא היתר המכירה הידוע בתרמת. היה ויכוח גדול אז בין, היו גדולי ישראל שאסרו, כגון שאלה דוד ורבית הלוי, הבן שלו רב חיים בריסקר, והיו גדולי ישראל שהתירו, ובראשם היה רבי צוקר חולון, שהוא היה רבם של כל בני הגולה.
כן.
הוא התיר. והרבי יונתן אבלמן היה יחד עם הבית צוקר חולון.
כן.
עכשיו, הבית צוקר חולון הוציא קונטרס מיוחד ביתר המכירה שתרמת. הקונטרס הזה נעלם, לא יודעים בכוונה או לא בכוונה. בכל אופן, קטעים מהקונטרס מופיעים, מה שנשאר מופיע בספר שלפנינו, תורת יונתן.
אז זה חידוש גדול, כל מה שמופיע שם בתוך, שלא פורסם עד עכשיו, כמו שאתה אומר, זה נעלם.
הקונטרס המפורסם שיתר המכירה של רבי צוקר חולון אלה, הם לא יודעים אם זה יד מכוון אותו, לא, עד היום לא יודעים. אבל קטעים מהקונטרס נמצאים בספר הזה, זה מה שאותר לפליטה, זה בספר תורת יונתן.
ואיפה היה ספר תורת יונתן כל השנים?
ספר הודפס היה כל השנים. בשנת תפשין למד ג' אז היה רבי פול בקסלום, שהיה ראש ישיבה של איטרי הקטנה,
כן.
פנה לאבי שיחיה, הוא רצה להדפיס ספר לזכות את ציבור לומדי התורה.
כן.
לאבא שלי היה מדי פעם יוצא בספרייה של הרב פרנק. הפעם הספרייה של הרב פרנק הייתה בחוב החבצלת, אתה זוכר הרב גליס, זה היה במוסד עתיד.
ודאי, בטח.
אבא שלי הקבוע שם היה נכנס, היה בספרים, להדפיס כמה ספרים שם. אז הוא הציע לרב אקסלבום, בוא, יש שם מונח שם ספר מאוד חשוב, תורת יונתן, ותדפיס את זה.
כן.
הוא הדפיס את זה בתפשין למד ג' השמיטה. אני לפני שני שמיטות, אנחנו עכשיו תפשין, היה שמיטה קודם, אנחנו פי בית, היה שמיטה קודם, נדמה לי סמכת, לא?
נכון, סמכת.
אני לפני שמיטה סמכת, אז גם חיפשתי להוציא את הספר, אז אבא שלי אמר לי, בוא תוציא את התורת יונתן מחדש. אבל הייתה שיפרתי, דחסתי את הוויכוח מבית הלוי.
כן, כן. וזה היה, אני מתאר לעצמי שהמקור הוא היה איזשהו קונטרה, אתה הוצאת את זה כספר גדול ומעודר.
זה היה קונטרס, אני גם צירפתי את כל הוויכוח של כל הוויכוח עם הבית הלוי, כל המסע ומתן בתורה, ואני אספר לכם גם סיפור מעניין.
כן.
אני כעת עומד מול, אפשר ללומד פה בבוקר, אני עומד מול הבניין של הישיבה, שהייתי כל סדר א', זכיתי היום, קצת ללמוד יותר מכל יום, ואני עומד ככה, באתי לישיבה, בדיוק לפני שתי שמיטות, בתפשין סמכת, אני מקבל טלפון מזה אישה, אני רוצה לקנות את התורת יונתן, אני לא אמרתי זה פה בתוכנית, אחר פטירתו הוציאו גם ספר גדול, זכרון יונתן, זה ספר גדול בתשובות שלו, גם כן הוציאו אחר פטירתו, הבנים שלו.
כן.
שזה הראשי שלנו פה של מיר, שהיה רב חיים שמולביץ, היה בקיא בספר הזה בעל פה. מקשרת אל האישה ואומרת לי, אני רוצה לקנות את הספרים של... של הרב אבלמן. אז אני אמרה, תקשיב לי, חנות יפה נוף, בצומת בר אילן, שמואל הנביא הזה, שאלת אותי עם...
כן.
אז מה, אז הבנתי השאר שלו, אז אמרתי לה, תראי, יש לי פה, אני אביא לך, אני יש לי רחם, אני אביא לך, טוב, אני נפגשתי איתה ליד בית הנשיא, והיא אמרה לי שבעלה הוא נין של המחבר, ויש לו עם הולדת היום בלילה, ומחר בבוקר הוא התקשר אליך, טוב, היא לקחה מני את שתי הספרים, שילמה לי. מחרת בבוקר הוא התקשר אליי וסיפר לי שהוא באמת נינו של ה...
של הרב אבלמן.
עשה לי מפגש אחרי איזה שבועיים, עשה לי מפגש, יש לו דוד זקן מאוד, פרופסור רפפורט, צבי רפפורט, הוא פרופסור באוניברסיטה העברית, מאוד מכובד, עשה לי מפגש איתו עם כל המשפחה וזה. באמצע המפגש הוא מוציא לי, פותח את הענק, הוא מוציא לי תמונת פספורט של המחבר. הייתי בהלם, כי כל הזמן הייתי בקשר עם... עם הרב ושהוציא את גוני ליטה, מה שמו? אני כבר ברח לי השם, אתה אמרת?
כן,
ושהוציא את הספרים גוני ליטה.
הרב זעירה.
הרב זעירה, כן, הרב מוישי זעירה, הוא אומר לי, אין תמונה שלו, וזה... הוא מוציא לי את התמונה מה... הוא אומר לי, הנה תמונה, הייתי כולי ככה בהלם וזה. אז אני אומר לו, תביא את התמונה, עוד שבוע, שבועיים אני אביא לך.
כן.
אז בסוף בכל המועד הוא אמר לי שהוא יכול לבוא אליו, לקחתי את התמונה, אני זוכר כל המועד היה, חיפשתי, חיפשתי מקום פתוח, אין לי מכשירים, אין לי מקום פתוח שיהיה לצלם, מצאתי מבשרת. צילמתי זה מהר, חזרתי אליו הביתה, החזרתי לו את התמונה. אחרי שבועיים הוא מתקשר אליי, שלוש שבועות, נבד לו התמונה.
כן.
והתמונה הזאת שאני פרסמתי אותה בכמה מקומות כבר, ואני רוצה במדורה חדשה שאני מוציא עכשיו לשים אותה גם כן את המחבר, היא תמונה של המחבר שגם מראה על גדולתו ועל...
ויש בספר שאתה רוצה, יש גם את תולדות המחבר.
כן, תולדות המחבר, יש שם, כדאי מאוד לקרוא את זה, אמר לי איזה ראשי וגדול מאוד באמריקה, משגיח באמריקה, שלקרוא את התולדות המחבר שם, בספר מוסר. ואנחנו אוחזים בחודש אלול, הרב גליס,
וגם לפני שנת השבע.
גם שנת השבע, וגם חודש אלול, הכל ביחד, וגם מסופר שם הפטירה שלו, הוא היה נפטר מגיל 49, הוא נפטר בבית כנסת, הפטירה שלו זה מביא לקרוא את זה שם, כמו איזה, עלה לשמיים, התפלל, ואכל ארוחת בוקר, ואמר שיעור אפילו, ממש מביא לקרוא את זה שם, הפטירה שלו, והוא נפטר בגיל 49, היה מהגאונים הגדולים בליטא, ו... ודרך אגב, לא הזכרתי פה שהחזון איש מאוד החזיק ממנו. חזון איש גם היה...
יש התכתבות או מכתבים בינו לבין החזון איש?
לא, אבל החזון איש לא נתן שבחים. ידוע, בכל ספרי חזון איש, חזון איש נתן שבחים לשתי אנשים, שתי מחברים, למנחס ברוך ולא. זה דבר גם מאוד מעניין, שהחזון איש משבח אותו, אחרי זה שגם לא היה ממתירים יותר המחירה, אתה יודע.
כן.
ובכל אופן, כדרכה של תורה, זה עותר, זה מסיר, זה עותר, זה מתיר, זה עושר, והכל זה תורה, צריכים ללמוד הכל.
נחנית, אז יום הספר, הספר תורת יונתן, איפה אפשר להשיג אותו?
כרגע אני מוציא אותו מחדש, אני ממש עומד, כיוון שגם יש קצת בעיות בדפוסים, גם היה חסר לי קצת כסף, יש אחד יהודי שכבר נתן לי חלק גדול, אז אני מחכה להשלים אותו, אני מוציא אותו מחדש עכשיו עם התוספות.
לקראת השמיטה זה יהיה?
אני מגיע, אז אני בתחילת השמיטה, אני נראה לי שזה יהיה בחודש תשרי או חשוון, אחרי החגים כבר יהיה בזאת השם. ויהיה בזאת השם, זה... כרגע זה נמצא, אבל שמתי את זה בכל המאגרים, אפשר לראות את זה באותה חוכמה, בכל המאגרים שמתי את זה. זה נגיש לכולם לראות את זה, אין שום בעיה. מי שנלמד את זה, אני חושב שהבאתי את הספר לשתי אנשים צדיקים וגדולים, הבאתי את זה לרב אלישיב.
כן.
גם לא היה מהמצירים את יותר המחירה, הוא שמח עם הספר הזה מאוד. אפילו אמר לחתנו, חתנו פלאי מליד רב עזריאל הרווח, שגם הוא ירכוש את הספר.
והבאתי
את זה גם לרב שטיימן את הספר.
אבל הספר זה הספר קונטרס תורת יונתן.
תורת יונתן זה ספר, איך אמר לי אבי שיחי, אבא שלי יהודי תמיד חכם, אתה יודע רב גליס?
כן, נכון.
זה הספר הכי טוב על שביעית, הספר הכי למדני, הכי טוב על שביעית, להבין טוב את כל הצדדים. בצורה, המחבר כותב טוב, וגם לא בצורה קשה, הוא כתב טוב, היה מאוד מאוד מתואר שם בתולדות שלו, מאוד מאוד הקפיד על הכתיבה, על עת שהוא השתמש איתו לכתיבת דברי תורה, הוא לא כתב איתו דברי חולין. הוא, אפשר לקרוא את הכל, זה לא על רגל השעה, לקחת שם, אז אנחנו חודש אלול, שכל אחד יקרא שם, יפיק מזה הרבה מוסר והרבה יראת שמיים.
בהחלט. אז תודה רבה, הרב יעקב גרינצייג, ספר יונתן.
אני גם מודה לך, הרב גליס, על שיצאת לי את ההזדמנות להעלות את הספר החשוב, תורת יונתן, וזכור יונתן, שיהיה לתועלת לציבור המאזינים ולכולם. תודה רבה, שנה טובה.
תודה רבה, שנה טובה, להתראות, כל טוב.
כל טוב.
משהו גדול מתנגן כאן, J Music Me, אתר המוזיקה היהודית הגדול בעולם. ייכנסו אלינו לאתר www.jmusic.me.
מוריי ורבותיי, אוצר בית דין, תמיד חשבתי שיש לו שלוש מעלות, אבל הבנתי בזמן האחרון שיש לו ארבע מעלות. יש לו מעלה אחת שמאפשרת קיום שמיטה כהלכתה. יש לו מעלה שנייה שמאפשרת לחקלאות בארץ ישראל, לחקלאים בארץ ישראל, לחקלאים היהודים בארץ ישראל להמשיך, לפרוח, לחיות, לשרוד. יש לו מעלה שלישית שמזכה אותנו בקדושת שביעית. קדושת שביעית זה דבר מיוחד, בדרך כלל אוכל קדוש יש רק בבית המקדש או סביב המקדש. יש קורבנות, יש מעשר שני ונטע רווי שנאכלים בירושלים לפני השם, יש תרומה שנאכלת בכל מקום, אבל רק על ידי כהנים. קדושת שביעית זה הקדושה היחידה שנמצאת בכל מקום בארץ, שכולם יכולים לאכול. כהן, נביא ישראל, אם בדרך כלל כדי לחפש קדושה צריך לעזוב את הבית וללכת למקדש, בשמיטה הקדושה באה אלינו הביתה. קדושה משפשטת, דבר מדהים, זה ממש סימני גאולה, זה מרגש כל כך. הרמב״ם כתב ספר שלם, שמיטה ויובל על שמיטה. רש"י כתב כל הש"ס על שמיטה. אף אחד מהם לא זכה לאכול תפוח אחד של קדושת שביעית. להבין את גודל השעה, את הזכות האדירה, וזה בזכותכם, חקלאים יקרים, ובזכות הרבנים, הרב שמחה קוק והרב מנדלסון, הרב זיידרמן. וגיליתי שיש מעלה רביעית באוצר בית דין, והרב קוק הזכיר את זה. אוצר בית דין זאת הדרך ליצור אחדות בכלל ישראל, כי זו דרך שכולם יכולים. הרב קוק הסכים לזה, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, החזון איש, זו דרך הרב אליושי זכרונו לברכה, רב חיים קניאבסקי, הייתי אצלו לפני חודש וחצי, הוא אמר אתם צריכים לחזק כמה שיותר אוצר בית דין, זאת הדרך שכל עם ישראל יוכל להתאחד גם סביב השמיטה. אז תודה גם לרבנים, גם לכל החקלאים כאן, גם לאוצר בית דין רחובות ואוצר בית דין גוש עציון שעובדים ביחד, לרב זיידרמן שמנהל את אוצר בית דין גוש עציון, ושהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יצליח דרככם, שתמשיכו ותצליחו גם בחקלאות ובעבודה שלכם, גם בבריאות טובה בעזרת השם, פרנסה טובה, שמחה עם כל המשפחה, ואותה קדושה שאתם מזכים את עם ישראל, שתזכו גם אתם לשנה של קדושה, עלייה וטהרה.
עד כאן תוכניתנו, ואנחנו התייחסנו לשנת שמיטה בעיקר של תפריש ממתת, שאז התחיל הפולמוס הגדול בארץ ישראל בנושא של יותר מחירה, כן יותר מחירה, לא יותר מחירה, עם הוויכוח הגדול בין הרבנים מהארץ ומהעולם, על כל הנושא של השמיטה. אז נגענו רק בקצה, ואחרי החגים אנחנו נדבר עוד על הנושא של השמיטה, כי אנחנו ניכנס כבר לתוך השמיטה, נדבר על העניינים של השמיטה. אז פולמוס השמיטה של תפריש ממתת, בידי נמצאים עשרות מודעות שיצאו מהרבנים, הקמת כל מיני קופות למיניהם שומרי שביעית, שהקימו למשל מרן הרב קוק, שהקים, עם העניין שיש לה יותר מחירה, הוא גם הקים קופה של שומרי שביעית, ומודעות נוספות שחתומות על ידי רבני ירושלים בעיקר, על שמירת השמיטה, ולא לסמוך על יותר המחירה וכן הלאה. תודה רבה לכם, תודה לאוריה, תודה ליהל צייטלין, נשתמע בשבוע הבא בתוכנית נוספת בסיפור ירושלים. תודה רבה לכם ולילה טוב.